אז אנחנו בסימן יח"צ, נכון? יח"צ. אם מישהו צריך דפים, יש פה כמה דפים מיותרים. תודה רבה. כן. אז אם נכנסים את זה שם, טוב, אז רגע אני רק אקליט. טוב, זהו. אז אנחנו בסימן יח"צ. סימן יח"צ זה שלוקחים מצה, שוברים אותה לשני חלקים, את החלק של מצה שומרים אותה לאפיקומן, חלק הגדול שומרים אותו לאפיקומן, חלק יותר קטן. יש שם. וחלק הקטן יותר מחזירים לכל המצוות, לשאר המצות, ואחר כך עליהם עושים סימן המוציא לחם, ברכה המוציא. אז מה זה אומר שאנחנו עכשיו לוקחים חתיכת מצה שלמה וקוראים אותה, כן? יש כאלה שאצלם זה מצה רכה, אז אפשר לקרוא אותה בצורה כזאת של עוד דלת. זאת אומרת, מה הרעיון? שלוקחים דבר שלם ושוברים אותו לשני חלקים. אז הרב קוק מסביר שזה דבר הולך כמו, יש לנו שני סוגים של אכילה. יש אכילה של קודש ואכילה של חול. מה זאת אומרת אכילה של קודש? אכילה של קודש זה אכילה של כהנים בבית המקדש, שהיו אוכלים את הקורבנות כחלק מהעבודה. לא בגלל שהם רעבים, הם רוצים לאכול. אלא בגלל שזאת העבודה שלהם. זאת אומרת, כמו שהיו מדליקים נרות בתוך בית המקדש, היו מדליקים נרות לא בגלל שלא היה שם מספיק אור חשוך מדי, אלא כי זאת הייתה עבודה. זה דבר גם כאן. לא היו אוכלים בגלל שהם רעבים, או הם היו רוצים לחסוך לעצמם ארוחת צהריים שאשתו לא תצטרך לבשל, אז הוא הלך לבית המקדש לאכול, אלא בדיוק הפוך. היה אסור לאכול לכהנים בבית המקדש אם הם היו רעבים. זאת אומרת, אדם שהוא אוכל, כהן, לפני שהוא אוכל, הוא היה צריך קודם כל לאכול ארוחה טובה, ורק אחר כך הוא היה יכול לבוא לבית המקדש לאכול. זאת אומרת, כמו כל דבר בבית המקדש, הדלקת נרות, הקטרת קטורת, עבודה על הרצפה, להדליק שם מדורה של אש, או להחזיק את המדורה שהיא תמשיך לבעור, וכל העבודות האלה, חלק מהעבודות שכאלה, זה היה לאכול, לאכול קורבן. עצם האכילה היא הייתה, זה היה עבודה, קודש. זאת אומרת, זו הייתה פעולה אידיאלית. ואילו אכילה של חול, למה אדם אוכל? הוא אוכל כי יש לו צור, הוא רעב, צריך לאכול. עכשיו, מה שיוצא, אז יש לנו שני סוגים של אכילה, קודש וחול, כן? עכשיו, מה שיוצא זה שאת השני חלקים הללו, זאת אומרת שהיח"צ, אנחנו שוברים ואומרים, יש שני סוגים של אכילה, באופן חיצוני זה מתבטא בכך שחלק מהיח"צ, אנחנו אוכלים כאפיקומן, וזאת אכילת קודש, וחלק אתה אוכל לארוחה של בסימן שולחן עורך שאתה אוכל שם. עכשיו, יוצא מזה שאכילת חול, בלעדיה אי אפשר לאכול אכילת קודש. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה אוכל קורבן רק בתנאי שאתה שבע, אז אתה לא יכול לאכול קורבן בלי אכול. נכון? אין יותר נמוך. הכי נמוך, אתה צריך שזה יהיה קודש, ואתה צריך לסווה. אתה צודק שיש קודש הקודשים, יש דרגות, יש דרגות, אבל הדרגה הכי נמוכה היא דורשת שאתה כבר תהיה סווה. זאת אומרת שהיוצא שאכילת חול שלך היא חלק מאכילת קודש, ממש. חלק אינטגרלי. בלעדיו אי אפשר. לא רק בסיס, כן? זה, זה, זה חלק עצמי של קודש. וכך גם הפוך. אם אתה אוכל רק אכילת חול, ואין לך קודש, אין, לא, לא מביאים לקורבנות ואין שום דבר, רק חול. אכילת חול היא אכילה שהיא חסרת משמעות. מה המשמעות של חול? שאדם יהיה סווה, נכון? ובשמה שהוא יהיה סווה, שהוא יתפקד וימות. הוא מת. כמה נשאר לו? אני יודע, קחו בן אדם ממוצע, אני יודע, בן 47. כמה נשאר לו לחיות בסטטיסטיקה? 40 במקרה הטוב, כן, באופטימי. נשאר לו 30 פלוס מינוס, כן? 30 פלוס. זה מה שנשאר לו לחיות. ב-30 שנה זה כזה קיק. מה זה 30 שנה? לפני... אצלי עברו 30 שנה ככה, אני לא הספקתי לשים לב מה קרה בזמן האחרון. עברו 30 שנה. בן אדם היום, נגיד, אדם ממוצע, בן 40-45, הוא יותר כבר חי ממה שנשאר לו. הוא יותר כבר היה בעולם הזה, יותר עבר, הוא יותר, רוב חייו כבר מאחוריו. בסך הכל 40-45 זה לא הרבה, זה, מה זה, 40 הוא רק מפסיק לעשות שטויות קצת. 40 זה כלום. כבר רוב חייו פסה, מאחוריו. זה אכילת חול. אתה אוכל, 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 ומה? ובסוף מת. אחר כך מהקבר שלך צומחים נצים, האדמה, כזה עשבים, והפרות אוכלות את העשבים, ואז אתה אכלת סטייק, עכשיו סטייק אוכל אותך. וזהו. ככה זה הולך. זה אכילת חול. אם אין קודש, מה אתה אוכל פה? מה באת לכאן לאכול? אם אין לך נקודת שאיפה, אם אין לך נקודת על, נקודת על מציאות, חוץ למציאות, שזה הקודש, אז מה המשמעות לכל מה שאתה אוכל? המשמעות היא בעצם אין משמעות נצחית. אז, מה זה, אז מפה אנחנו מבינים שמה זה אכילת קודש? אכילת קודש זה אומר שאני עכשיו בעצם מכריז, אומר שהחיים שלי קשורים לנצח. קודש זה לא משהו כזה יפה, זוהר, יש הרבה אור וכולם ככה חגיגים, או משהו מיסטי כזה, או כזה משהו שם זוהר כזה בתוך המקדש, ומין מתח כזה, כולם מרגישים, או, זה הקודש. בכלל לא. זה לא, זה בסרטים ככה. אצל וולט דיסני זה הקודש, ככה היו מציגים את קודש. קודש זה אומר שה... חיים שלנו לא נגמרים אחרי 120 שנה. הם שייכים לאין סוף, לנצח. את הדבר הזה, לנבדל, כן? לחיים שלנו יש שייכות לאין סוף. והדבר הזה ששייכות לאין סוף, את זה אנחנו מבטאים שכהנים באים ואוכלים את הקודש. למה הם אוכלים קודש? לא בגלל שהם רעבים, אלא בגלל שזאת העבודה, זאת אמירה. אני עכשיו אוכל למען, למה? למען השם, או כיוון שקדוש ברוך הוא כך אמר. אני עכשיו מקשר את האכילה שלי לנצח. הקישור של האכילה שלי לנצח, זה הרעיון של קודש. כן, הרצל, אז זה להגיד משהו.
כן, גם אנחנו אוכלים דבר פשוט כמו שאנחנו אוכלים אוכל של סתם, אוכל חולים, אבל גם זה שום קשר לנצח, כי הפרה הזאת, כשם מביאה את האוכל של בן דוד שלי שאוכל אחר כך, שהוא יהיה הפרה בתוכה ככה, זה קצת פשוט שאלה שתהיה לנצח.
טוב, בן דוד שלך בעזרת השם ימות, במאה ועשי. ועוד... בן דוד, ועוד בן דוד, ועוד בן דוד, ומה אתה חושב שבסוף, ככה זה יימשך לנצח? יום אחד זה יתפוצץ. לפי פיזיקה, יום אחד כדור הארץ מתפוצץ, זה נכון? השמש, שמש, יש תהליכים, השמש לא קבועה כל הזמן. שמש יום אחד מתפוצץ והיא שורפת כל מה שיש מסביב, כולל כדור הארץ, ואז זה הופך, בסופו של דבר, הופך לשחור השחור. היקום שלנו, פיזיקלי, הוא לא נצחי. הכל כלה, גם את כדור הארץ, גם בן דוד, גם שמש, וגם גלקסיות, וגם מטה גלקסיות, היקום כולו, הכל הכל, יום אחד מת. ואין היום מדען שלא מכיר בזה. כולם סבורים אותה דעה. רק מה, יש מדענים שאומרים שזה הכל התכווץ חזרה, יש מדענים אומרים שזה התרחק, יש כל מיני ציורים איך הכל ייגמר. אבל כן, זה רק איך ייגמר, אבל זה שהכל ייגמר מבחינה פיזיקלית, אין שאלה כזאת במדע. אתה מבין? אז זה לא נצח. זה דבר זמני. אז כל אכילה, אם היא לא מקושרת, למשהו שזה אמור להוציא אותנו על עולם, מעל עולם, היא אכילה של בהמית, אכילה בהמית. אתה אוכל סטייק, אחר כך סטייק אוכל אותך. אחר כך אתה זה וזה, וזה מחזוריות, 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 עד שבום, פיצוץ. רק מה, בהתחלה היית כזה עם גרזן מאבן, ועכשיו אתה עם פלאפון, או תהיה אחר כך עם זה, אבל זה לא שינוי מהותי, זה מת, וזהו, נגמר הסיפור.
כל דבר שהוא חומרי הוא מתקלה, זה
ממש,
דבר
אחד
שהוא
נצחי
הוא מוכן.
כן, אפשר להגיד ככה, כן.
אתה יודע מה, אז אתה יודע, רק הכהנים אוכלים קודש,
לא
כל השאר, כל
השאר
אוכל
חול,
כל הזמן?
לא, אז זה בדיוק הרעיון הזה של יחץ. יחץ בא להגיד לנו, שאתה חושב שהקודש זה דבר נפרד בפני עצמו? לא. זה חלק מיחידה אחת, מהמצה אחת. יש בזה מצה אחת, והיא מתחלקת בה נמצאים שני מימדים. מימד אחד של קודש, מימד אחד של חול. והם לא נפרדים זה מזה. הם לא מנותקים זה מזה. אם אתה מנתק ביניהם, כל אחד בפני זה לא יכול להתקיים. כמו שאמרתי, אכילת של קודש בלי חול, אין דבר כזה, אתה צריך להיות צבע. אכילה של חול בלי קודש, אין דבר כזה, כי אתה מת. הסימן שקודש וחול זה שני מימדים, שני סוגים של אכילות, שני מימדים שהם מהווים עניין אחד. העניין האחד הזה, אנחנו בהתחלה, אנחנו אומרים אותו. אתם רואים שזה דבר שלם, המצה הזאת, אני שובר אותה. אני אומר לך, יש פה שני חלקים. ובסוף, אתם תראו שאני מייחד אותם, וזה סימן קורך. כן? אני לוקח אחר כך מצא וזה, ומחבר בין הדברים. יש מפריד ויש מחבר. אבל מה שעוד דבר כאן צריך להוסיף, זה שהאכילה, שזה לא רק כהנים אוכלים אכילה הזאת, אלא גם אנחנו, יש בנו מימד של כהונה. עם ישראל, כיוון שהוא חלק מהקודש של, עם, של, של כהנים, הם שלוחים שלנו. כהנים הם כביכול ביטוי למהות ישראלית. זאת אומרת, זה לא שהוא כהן ואני ישראל ואין ביניהם קשר. אלא הנה פה, דווקא בליל הסדר, דווקא כשאנחנו עכשיו חוגגים את החירות, דיינו שחרור מהחול, שחרור מהמוגבל, מהצמצום, מזה ש... מעובדה שאנחנו נמות יום אחד. אתה משתחרר מזה בליל הסדר. איך? זה שאתה מתעלה למימד על. איך אנחנו מתעלים? זה הרעיון של הפיקומן. כמו שאומרים לבן החכם, אתם זוכרים, אין מפתירים אחרי הפסח, הפיקומן. אתם זוכרים את השם הזה? מה בא לומר רעיון של הפיקומן? הפיקומן זה בעצם היה קורבן פסח. כשבית המקדש היה קיים, לא היו אוכלים מצה בסוף הסדר, אלא היו אוכלים הפיקומן. ומה זה? זה תשובה לשאלה שלך, היו אוכלים קורבנות, קודש. לא רק כהנים אוכלים. גם כל ישראל שמביא קורבן לבית המקדש, הוא אוכל קודשים. קודשים קלים. ליל הסדר, קורבן פסח, זה כבר נחשב לדרגת ביניים, בין קדושים קלים ובין קדושים ובין הקודש ממש, כן?
אז
אחד,
זה עניין אחד
שאנחנו עושים
לשניים, בסוף כוחים ביחד, כל
זה נוסע
להגיד שהקודש והכל הם אחד?
בדיוק, כן. שמה שנראה לך פה, בעולם הזה, נראה לך שזה שני תכנים נפרדים, קודש וחול, דע לך שזה דבר אחד, ורק אנחנו כאן, בעולם הזה, פירדנו ביניהם. פה בעולם שלנו זה התפרד, אבל זה שני מימדים של דבר אחד. ולכן אנחנו אוכלים אפיקומן רק על הסובה. אי אפשר לאכול אפיקומן שלא לסובה. מה זה שאוכלים אפיקומן על הסובה? זה אומר שלפני כן היית צריך לאכול. זאת אומרת שעכשיו אכילה שלנו בליל הסדר היא תהיה אכילת חול, היא לא קודש. אבל כשנגיע לאפיקומן, אז זה יהיה אכילת קודש.
לא, יש סיבה שאתה
אכיל. סליחה, שנייה. מה זאת אומרת שזה עכשיו יהיה אכילת קודש? שאתה אוכל את זה לא בגלל שאתה רעב. למה אנחנו אוכלים פרפיקמן? כבר לא יכולים לאכול יותר. סביעים, התמלאנו, אכלנו כל הארוחה. אז מה פתאום עכשיו אוכלים פרפיקמן? למה אוכלים את זה? נכון, שזה לא יהיה אכילה גסה. אבל אדם, לכולי עלמא אחרי ליל הסדר הוא לא רעב. נכון? למה הוא אוכל אפיקומן?
קודש.
זאת מצווה. אין שום סיבה אחרת בעולם שתאכל את האפיקומן הזה. אתה לא רוצה, לפעמים אתה לא יכול לראות אותו יותר. אז למה אתה אוכל אותו? כי זאת מצווה. לכן זה אכילת קודש. כן, מה רצית?
למה רק קינה את זה בהתחלה לקרוא את המצה? היה הסיבה? את הסיבה?
כן, כי יש מצות שהן מצות, ואני חושב שככה היו מצות במקור, או מצות היו רכות, היה אפשר, מין היו לפות כאלה, כמו לפה, ככה היו מצות, ולכן כתוב במקורות שצריך לקרוע מצה, לא, לשבור מצה בצורה של עוד דלת. ראית פעם ביטוי כזה שעוד דלת? איך אפשר לקחת מצה ולשבור כדלת? איך שלא תשבור, אין שום דלת. הדלת זה רק כשאתה יכול לקרוע אותו לאט לאט ככה, ואז יוצא לך דלת, אם זה מצה רכה, זאת אומרת, שם הפיתה עיראקית כזאת. אבל בדורות זה השתרש וכך וכך, אז מותר לאכול גם מצות קשוחות כאלה של הקרשים, כאילו דיקטים כאלה. בסדר, אז... אני חושב שבאופן האידיאלי זה היה, אלה היו מצות המקוריות, אבל בסדר, אנחנו לא עושים מהפכות.
מה זה הדבר האחד
במישהו,
זה הקודש
והחול ביחד? קודש הקודשים. רק אנחנו לא יודעים עליו, כן, קודש הקודשים הוא כל כך קדוש שאנחנו לא קולטים את זה. אז, אבל ב... בקודש הקודשים, ביום כיפור, היו מכניסים שם אש, נכון? אבל אסור להדליק אש. אז מה הוא עושה ביום, אז למה הוא מדליק אש ביום כיפור? כי זה כולל בתוכו חול. חול וקודש, זה קודש הקודשים שיש בו חול. טוב, בסדר? אז עכשיו אנחנו נראה, כל מה שדיברנו, עכשיו נראה איפה זה כתוב. אולי זה, אולי אני אמצאתי כל זה. אז בואו נראה, תסתכלו בסימן יחץ. אומר הרב ככה. וביותר תשלים ההסתכלות בהחצות המצה לשתי אכילותיה, שגם אכילת החול ההכרחית איננה מופרדת ועומדת לעצמה, ומבלדי אכילת קודש שהיא תעודתה שעליה תבוא. כן, עוד פעם, שגם אכילת חול ההכרחית איננה מופרדת ועומדת לעצמה מבלעדי אכילת קודש שהיא תעודתה שעליה תבוא. כן, אכילת חול שואפת לאכילת קודש. זה לשון קצת קשה של הרב, אבל מי שמתרגל אז זה הולך קל. וכמו כן, שאי אפשר כלל שתבוא אכילת קודש בכל רמות ערכה, בחיי הפרט, בחיי הכלל, בכלל האומה ובכלל האנושיות לקץ הימים, אם לא בהקדמת כל הסדר הטוב הנאה להכשרת האכילה ההכרחית שהיא חול. על כן העיון בה הוא הדרך המשלמת את האדרת הקדושה, ומראש צורים נחזה אבינו הראשון שבקוראו בשם השם, ובעלייתו עד רום ערך האהבה והקדושה העליונה, נטע אשל להכיל, להשקות כל הנקשה ורעב. כללו של דבר, משני מינים האכילות בהתאמתם תצא ההשלמה, שהיא קודש קודשים, כן, מה שפנחס שאלת. ובא מהערה של שתי המחציות, הערת יחץ. נקרא את זה עוד פעם, כדי שאתם תראו את הדברים הללו כתובים בפנים, בסדר? מההתחלה. וביותר תשלים ההסתכלות בהחצת מצות לשתי אכילותיה, שגם אכילת חול ההכרחית איננה מופרדת ועומדת לעצמה מבלעדי אכילת קודש, שהיא, אכילת קודש, תעודתה של אכילת חול, ושעליה תבוא, אכילת חול תבוא אליה לאכילת קודש. עד כאן זה, אתם רואים את זה כתוב? וכמו כן, שאי אפשר כלל שתבוא אכילת קודש בכל רמות הכשרת האכילה ההכרחית, על כן, סליחה, אני דלקתי את שורה, וכמו כן, שאי אפשר כלל שתבוא אכילת קודש בכל רמות ערכה, בחיי הפרט, בחיי הכלל, בחיי האומה, בחיי האנושות לקץ הימים, אם לא בהקדמת כל ההסדר הטוב והנאה להכשרת אכילה ההכרחית. על כן, העיון בה הוא הדרך והמשלמת את אדרת הקדושה. ומראש צורים, אברהם אבינו, עם כל התעלותו, הוא היה עוסק בזה שהיה מאכיל אנשים ממש אוכל, היה שם אשל ונותן להם שם אוכל ממש. כן, אתם זוכרים את המדרשים הללו. בסדר, עד כאן זה ברור? זה סימן יחץ. טוב. סימן הבא, סימן מגיד, שזה סימן העיקרי של ליל הסדר. בעצם, זאת מצווה העיקרית, מצווה מדאורייתא, היחידה למעשה, שקיימת פה בליל הסדר. יש דעות שגם מרור אולי, ומצות, כן, גם מצות, סליחה, גם מצות. אבל עיקר העניין של לילה הזה, זה הסימן הזה שאנחנו באים עכשיו לפגוש אותו, סימן מגיד. והגעת לבניך ביום ההוא למור, זה הפסוק שאומר שם, זה כל העניין הזה, שלא לזכור את יציאת מצרים, שאנחנו עושים את זה יום יום במשך כל החיים, בקריאת שמע ויש עוד, בברכת המזון וזה, אומרים שם יציאת מצרים, אלא ביום, אלא סימן מגיד זה מצווה מיוחדת ומינה דווקא של ליל הסדר, דווקא ביום הזה, שהוא לא רק לזכור את יציאת מצרים, אלא לספר ביציאת מצרים. ומה הסיפור הזה? סיפור על מגיד. טוב, עכשיו עכשיו אני רוצה להסביר לכם את הרעיון העיקרי של, בעצם עכשיו רב, הוא אומר, הרעיון העיקרי של ליל הסדר. טוב, זה קצת ארוך, אבל אני אנסה איזשהו לתמצת את זה. אז ככה. נתחיל מסיפור מעשה. פעם אחת, ניגש אליי אחד השכנים שלי, שגר בתל ציון, שהוא בחור חכם, לומד תורה, רציני מאוד, ואומר לי, אני לא מוצא אתכם בעיניי אגדת הפסח. אתם צריכים להבין, כן, זה בחור שהוא עובד בקירוב, והוא לומד תורה הרבה שנים, כולל, כן, חרדי כזה, עם כובע כזה כמעט כמו שלי. ופתאום אומר, לא מוצא אתכם אגדת הפסח. אומר, עד כדי כך שאני לא קורא לילדיי אגדת הפסח בליל הסדר בכלל. מה? איך זה? לא קורה לילדים? כן. למה? אומר, כי בהגדת הפסח לא מסופר על יציאת מצרים. לא שמת לב? אני אומר, לא. הוא אומר, על מה מסופר שם? על רבי עקיבא ובני ברק, וכמה, ושם אמר רבי מאיר, כמה יש אצבעות לקדוש ברוך הוא, וכמה כל אצבע איזה, כמה היו מכות, ועל הארמי עובד אבי שהיה שם לפני, בכלל שנכנס למצרים, שהיה רוצה להרוג את יעקב אבינו, ומסופר שם על דברים של, על ירושלים הבנויה לעתיד לבוא, וכל מיני דברים, כל מה שאתה רוצה יש שם, ועל ארבע קושיות, למה אנחנו אוכלים ככה ולא אוכלים ככה, ועל חד גדיה, וכל מה שאתה רוצה, רק לא יציאת מצרים. אין שם יציאת מצרים כמעט, פה ושם מוזכר, ויזקו, סדר, פה ושם כזה, כאילו, אחד המוטיבים של ליל הסדר, של אגדת הפסח, זה יציאת מצרים. אפילו שמו של משה רבנו לא מוזכר בכל אגדת הפסח. אז איזה מין יציאת מצרים? מה אומר הצו, המצווה? והגעת לבניך ביום ההוא ולמור, ביום ההוא, בזכות זה הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מארץ מצרים. לספר על יציאת מצרים, כל הזמן צריך לספר על יציאת מצרים. מה אתה שם מתעסק? עוד איזשהו דבר ועוד עניינים שם, דברים שלא שייכים. ולמה אנחנו אוכלים ככה, ולמה וזה, כאילו אין שם. אני אומר, אז מה אתה עושה? הוא אומר, אז אני עשיתי לעצמי אגדת הפסח משלי. אני הוצאתי את פסוקים מהחומש, שמספרים על יציאת מצרים, שמספרים שם על איך זה היה, הכל מתואר, על אכילת קורבן פסח וכל זה, וחיברתי את זה ביחד. ואת זה מה שאני מספר לילדים שלי. זה אגדת הפסח שלנו. אני מספר להם על יציאת מצרים ממש, כמו שתורה אומרת, כמו שחז"ל מספרים פה ושם, כן. אבל בעיקר זה מהחומש, מה שמסופר על יציאת מצרים. ואחר כך, הוא אומר, כדי לצאת די חובה, כדי לא להסתבך עם קדוש ברוך הוא, אז אני לוקח אגדת הפסח, יושב בצד לבד, אחרי שנגמר הכל, אחרי שהכל, כן, יושב אגדת הפסח, מרביץ אותך תוך רבע שעה, טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר אמת, לא, לא, טעית. אני לא מסכים לזה. אומר למה. אומר, כי אתה חושב שיציאת מצרים זה איזשהו אירוע שהתרחש לפני 3,300 שנה. ואתה זוכר את האירוע הזה, ומי היום והלאה אתה מספר אותו ואומר אותו לכולם, ואתה זוכר 3,000 שנה אתה זוכר את הדבר הגדול הזה שיצא ממצרים. וזאת הסתכלות נמוכה, הסתכלות לא אמיתית. למה? כי יציאת מצרים זה לא משהו קרה אז, פעם, לפני שנים רבות, ואנחנו כאלה עקשנים זוכרים את זה וממשיכים להגיד אותם הטקסטים כל הזמן, שנים. למה? כי אז זה קרה. ודאי שזה לא כך. אלא יציאת מצרים זה לא אירוע, אלא זה תהליך, תהליך שמתרחש תמיד. כל הזמן יש יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה לפני שנכנסנו למצרים, וגם אחרי שיצאנו ממצרים. לפני שנכנסנו למצרים, אנחנו רואים שם רש"י אומר שיעקב אבינו היה מביא מתנים ליצחק, ויצחק היה אוכל קורבן פסח. אתם זוכרים רש"י כזה? רש"י אומר את זה בפירוש. שם, על שני גדיי עזים, על הלשון בתורה, שני גדיי עזים, רש"י אומר ככה: וכי מאכלו של יצחק היו שני גדיי עזים, אלא פסח היה. אחת עשה למתנים ואכל קורבן. איזה קורבן היה ליצחק אבינו? פסח, הרי עוד לא היה פסח.
גם אברהם,
וגם אברהם אבינו בדיוק היה עושה, כמו שהלוט כתוב, שעשה להם עוגות מצות, למלאכי ישרת, נכון? היה עושה להם עוגות מצות. מה זה מצות? הרש"י אומר שם גם במקום הזה, אומר פסח היה. איזה פסח לפני שנכנסנו למצרים? אלא פסח זה תהליך. זה תהליך של שחרור, של יציאה ממיצרים, של השתחררות. לא זכור לי. הוא קורבן שם, זה נכון, אבל לא זכור שם פסח. כן? אם תמצא, תגיד לי, זה מעניין אותי. כן, זאת אומרת שפסח היה לפני כניסה למצרים ויציאת מצרים ואחרי יציאת מצרים, אלא זה רעיון עולמי שחוזר על עצמו כל הזמן, שזה יציאה ממיצרים. וכיוון שזאת יציאה ממיצרים, אז אנחנו צריכים לצאת ממצרים כל הזמן. וזאת הסיבה שכל אגדת הפסח בנויה ככה, שאין שם סיפור יציאת מצרים. הוא צדק, אבל זה בכוונה חז"ל לא רצו לספר לנו על יציאת מצרים, כי אם היו מספרים על זה, אז היה נגמר, אז היינו חושבים שזה אז היה. אבל דווקא חז"ל בנו את האגדה בצורה כזאת שהיא מתפרסת או מסתרת על כל הזמנים. מסופר שם על רבי עקיבא שהיה אחרי יציאת מצרים, מסופר שם על ארמי עובד אבי שהיה בזמן יעקב שהיה לפני יציאת מצרים, וביציאת מצרים עצמה שלקחו שם 10 מכות בזה, ומסופר שם על 4 בנים שעכשיו יושבים בליל הסדר, ומסופר גם על העתיד שיהיה לעתיד לבוא בבית המקדש ואנחנו נבנה ירושלים לעתיד לבוא. זאת אומרת שם בכוונה אגדת הפסח היא אקלקטית, זאת אומרת היא כוללת בתוכה כל הזמנים, גם עבר, גם הווה, גם עתיד, זאת אומרת, גם הזמנים של שאנשים שרים שם חד גדיה וקרב יום שהוא לא יום לילה, זה זמנים של פיוטים שנכנסו לאגדה מתוך בימי הביניים, ועוד ועוד ועוד, בכל הזמנים יש משהו שנכנס לאגדה. בגלל זה, להגיד לנו שזה לא סיפור שפעם קרה ואנחנו זוכרים אותו, אלא הוא תמיד מתרחש, גם היום, גם איתי, עכשיו, ברגע הזה, אני אמור להרגיש את הרעיון הזה. כל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. עצמו, גם אני עכשיו יוצא ממצרים. כמו שאנחנו אומרים, והגעת לבניך לאמור, בצאתי מארץ מצרים. בצאתי, אני יוצא. זה מה שמתרחש, זה מה שקורה לנו. אנחנו הולכים ויוצאים ממצרים. ולכן אגדת הפסח היא כזאת ששם לא מסופר בכל הזמן רק על יציאת מצרים, אלא על לימוד ועל אמירה של ילד ועל המאכלים שכאלה והסימנים כאלה. כל זה מין מהלך כזה של החיים, לא סיפור היסטורי. זה בדיוק ממה שאנחנו נלחמים בליל הסדר, נגד היסטוריה, נגד גישה היסטוריונית לחגים שלנו. אצלנו זה לא היסטוריה, אצלנו זה הוויה, מציאות. עכשיו אנחנו חיים מציאת מצרים. זה הרעיון של סימן מגיד. זה חלק ראשון של הסימן הזה. עוד מעט אנחנו נראה עכשיו חלק שני, אבל את החלק הזה, הרעיוני, אני רוצה שאתם תראו אותו אצל רב כתוב, כן?
הרב, יש סירות שהן לא בעבר, אבל פה אתה אומר כל יום, המה נציאת מצרים זה קורה כל יום.
כן, נכון, נכון.
אבל איך זה בא לזה בדיוק? יציאה מיצרים יש כל הזמן, אבל פשוט כמו שזה נשמע? יציאת מצרים תמידית?
אז למה?
בכל נושא?
רב, למה לא אמרת לו להוסיף משהו באמת מעצמו? תוסיף תגן, אבל תוסיף דברים שלך, מהתקופה שלך.
כן, אמרתי שתוסיף. אמרתי, בטח. הסברתי את הרעיון הזה.
שהוא להוסיף משהו מזמנו.
כן, בטח. מה זה מזמנו? זה מה שאני בעצמי חושב על עצמי. אני צריך לעשות משהו, לשכלל, לתקן בי. כן, של עצמי. זה אמרתי. תסתכלו איתי עכשיו, כל מה שדיברנו, בואו נראה את זה בלשון של הרב. תסתכלו, אצלכם זה סימן מגיד, אחר כך יש מיד אחריו, כתוב שם עולה תריה א', אתם רואים? א' ר' א', אתם רואים? אז הרב קוק אומר את זה בשתיים וחצי שורות. כל מה שדיברתי, הרב קוק אומר את זה קצר, כן? אני רק פה בתקן של מדלל. אז הרב אומר ככה, יציאת מצרים הייתה מאורע כזה שרק לפי מערית עין הגסה נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם ועבר. ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של אנושות כולה. כן, כל זה זה כזה, כן, נשאר בתולדה של אנושות, ככה אנחנו אנשים מדברים, נכון? אבל זה עין גסה אומרת ככה. אבל האמת היא, אבל באמת, על ידי ההכרה תוכית, פנימית, עמוקה, כן, של קולט את התוך של הדבר, אנו באים לידי ידיעה כי עצם פעולה יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. זה הרעיון של סימן מגיד. עכשיו יש עוד תוספת לסימן מגיד. זה מימד אחד, זה חלק אחד של פעולה מגיד. עכשיו מימד נוסף. אתם זוכרים כשאנחנו דיברנו על אכילת חול ואכילת קודש, הרי אני מקווה שאתם כבר הבנתם שזה לא מדובר שם על האכילה, אלא זה מדובר על הסוגים של החיים. יש חיים שאתה חי בחיים שלך, הדברים שהם תכלית, ויש דברים שהם הכנה. בחיים שלנו יש הכנה ותכלית. למשל, אני הולך הביתה. אז מטרה שלי, תכלית, זה הבית. הליכה שלי, זה הכנה. זה משהו טכני כזה שמביא אותי הביתה. אם אני יכול לעשות את זה מהר, ולא הולכת ברגל, אני אסע באוטו, אז אני אהיה בבית, באוטו, יהיה עוד יותר טוב. אם יהיה לי טרמפ במנהרת הזמן, אז אני מיד נכנס הביתה. איזה יופי, עוד יותר טוב. זה רק אמצעי. ההליכה הבית זה רק אמצעי. מטרה היא בית, נכון? אבל תראו לעצמכם, כאילו, אולי כך נגיד, טוב, תראו לעצמכם שאנחנו מגיעים הביתה ואנחנו תמיד בבית. אין צורך ללכת הביתה. אתה תמיד בבית. כל מה שאתה צריך, מה אתה צריך? אתה צריך לאכול משהו, אתה לוחץ כפתור, מביאים לך שם מסופרמרקט, יודע מי, איזה אוכל. אתה צריך איזה, אתה תמיד בבית, אין לאן ללכת. כל מה שאתה רוצה, אתה שם. אתה רוצה לצאת לטבע, אז אתה לוחץ על הכפתור, ואתה באינטרנט, ואתה נכנס לטבע, אתה רואה כל מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה, פרחים אתה רוצה לכתוב, איזה חס כפתור, הביאו לך פרחים הביתה. הכל בבית, אין צורך לצאת בכלל, אף פעם. תמיד בבית. כשאדם יהיה במצב שכזה, שהוא תמיד בבית, אז הוא במצב כזה לא יהיה אף פעם בבית. למה? נכון, ואז מה זה אומר?
אין לו את
המקום שלו. כן. הבית כביכול, אתה יוצא החוצה, ואתה, יש לך את הדרך השיבה, לחזור לבית, אז אתה חוזר לבית, וזה יש לך את המקום שלך. זאת התשובה, בדיוק. נכון. בית זה מקום שאליו מגיעים. זה לא מקום שאתה נמצא בו תמיד. זאת נקודה שאתה שואף אליה, אתה מגיע לשם. אם אתה לא מגיע הביתה, אז זה כבר לא בית. בית חייב שאתה מפריד, כמו שאתה אומר, הבדלה, שיש משהו מחוץ לו, ואתה עכשיו בא מבחוץ לפנים. מעבר הזה מחוץ לפנים, זה עושה את הבית שלך בית. אבל אם כל זה פנים, אם הכל פנים ואין, אז אין חוץ, אם אין חוץ אז גם אין פנים. פנים? אז אין, אז אין פנים. אם אין, אם יש רק פנים אז אין פנים, כי הפנים הוא תמיד לעומת חוץ. ואם אין לך בית, יש לך רק הליכה, רק, רק הולך, ואין בית, חומלס כזה, כן? אתה הולך כל הזמן כזה, כל הזמן בדרכים כזה, כן? כל הזמן בדרכים. אז אין לך גם הליכה, אלא אתה משוטט, אתה לא הולך. ללכת אפשר רק כשיש לך כיוון מסוים, יש לך נקודה, את היעד, שאליו הליכה שלך הולכת, שואפת, מגיעה. ואם אין יעד, אז זאת הליכה, אתה עכשיו הולך קדימה, אתה יכול להיות ללכת אחורה, אתה הולך שמאל, אתה יכול ללכת גם ימי, הליכה שלך היא לא באמת הליכה, היא דריכה במקום, היא שוטטות כזאת. אתה חייב שיש לך מטרה בסוף הדרך, נכון? אז זה הרעיון של שלמות והשתלמות שאנחנו דיברנו עליו בפורים. סליחה, זה אותו רעיון, וזה גם רעיון של אמצעי ומטרה. זאת אומרת, אנחנו חייבים, כדי שאנחנו נהיה ברגעי עושר, ברגעי שיא, במשהו שהוא טוב, אתה צריך, אנחנו חייבים שיש משהו שהוא מחוץ אליו. כן? זאת אומרת, שזה מצב מחוץ. אבל גם הליכה הופכת להיות לחלק מהותי אינטגרלי של הבית, כי בלי הליכה אין בית, ואם בלי בית אין הליכה. אז שני סוגים של חיים זה כמו אכילה, אכילת הקודש ואכילת חול, נכון? זה אותו עיקרון, ככה גם החיים שלנו, ככה זה בנוי, שיש סוג חיים של הכנה, שזה הליכה כביכול, כן? זה נקרא אכילה, או סליחה, הליכה, ויש חיי תכלית. מה זה חיי תכלית? שאתה חי לא כדי משהו, לא בשביל משהו, אלא עצם החיים שלך הם בעלי ערך. יש, זאת אומרת, זה סוג חיים כזה שאתה חי, איך להסביר את זה? בדרך כלל, שימן, שנייה, ואני אסביר את זה ככה. קודם אני רוצה, מה שהסברתי לכם, אני רוצה להראות לכם אצל הרב דבר הזה כתוב, ואחר כך אני אסביר מה זה חיי בית, כאילו חיי תכלית. נחזור לסימן מגיד. מגיד, כן? צריך להכיר איך שעבוד מצרים ויציאת מצרים הם הנושאים של שני מיני החיים. חיי הכנה וחיי תכלית. מה הייתה תכלית? יציאת מצרים. ושעבוד מצרים זה הכנה, נכון? מטרה היא שאנחנו נצא משם. אמנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי ההכנה הם הבאים כדי להקנות אותנו קניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. זאת אומרת שכל הכנות, כל הדברים שהם היו לא טובים לנו, הם בעצם כן טובים, הם בעצם הולכים ובונים בנו את חיי תכלית, זאת אומרת, את האידיאל, את הבית שלנו. זאת אומרת, ההליכה עצמה היא בונה לנו בית. השעבוד מצרים, כמה שהוא היה היום ונורא, הוא אפשר לנו יציאת מצרים. וככה נגיד, מה אתם חושבים? יש ערך ביציאת מצרים אם אין שעבוד מצרים? יש ערך ביציאת מצרים כדבר כשלעצמו? זה שאתה יוצא? ודאי שכן. עצם שחרור, נכון? מה? זה גאולה, גאולה בטח. אבל אתה לא יכול, בדיוק, אבל אתה לא יכול להשתחרר בלי שיש לך כלא. זאת אומרת שהכלא שלך, חיי האכילה, חיי ההכנה, חיי חול, הם חלק אינטגרלי של היציאה, של שחרור, של השתעבדות.
למה אתה לא יכול לדלג על זה? להיות משוחרר?
כן, אפשר.
אין שחרור, שחרור ממה? המילה לא משוחרר, בלי היציאה. בלי היציאה ובלי השאלה יש.
נכון.
יש...
מה? לא, הוא שואל את המצוות, הוא שואל טוב.
אם אתה מסתכל על השאלה מהצד שאתה מסביר את זה, אז זה באמת, כדי שיהיה יציאה, אז אני צריך שחרור, אבל אתה יודע שיש את השאלות הקשות האלה, בשביל מה אני צריך את הסתירה, אם אתה נותן לי לטיפה אחר כך. אל תיתן לי סתירה, אבל תיתן לי לטיפה.
אתה צודק.
אל תבקש ממני סליחה, אבל תיתן לי סתירה.
נכון.
מה אתה נשאר?
בלי סתירה,
בלי סתירה.
אבל מה
נשאר?
אין כלום.
אז אתה לא
הבנת
את
העניין
של
הסתירה. לא, הוא אומר נכון, אני אגיד לך רק בנקודה אחת איפה שאת פה הבעיה. אתה צודק, אל תתן סתירה ואל תבקש סליחה ואל תהנה לטיפה, נכון, אמת. אבל המטרה היא לא לטיפה ולא סתירה ולא סליחה. המטרה היא שאתה תקבל משהו יותר עליון ממה שהיה לך קודם. אפשר.
אין דרך אחרת?
אפשר, ודאי אפשר. אבל זה כמו שיש גמרא כזאת במסכת תענית בדף קף ה' עמוד א'. שם מישהו מבקש מקדוש ברוך הוא פרנסה. הוא אומר, נו, מספיק כבר, תן לי כבר, זהו. אז קדוש ברוך הוא אומר, אבל הוא תלמיד חכם, גדול, כן? מישהו שהוא ברמה כזאת שהוא יכול בעצם לעשות מה שהוא רוצה, כן? אז קדוש ברוך הוא אומר, לא, בסדר, אני מוכן, אני אתן לך. אבל בשביל זה אני צריך להרוס את העולם ולברוא אותו מחדש, ושיעבור כל התהליכים, ואז בסוף אפשר שאתה תקבל. זאת אומרת, זה עולם שלם. בנוי ככה שפה הכל מסתדר בצורה שכזאת. אפשר לצאת בצורה אחרת, אבל זה עולם אחר. יש גמרא כזאת שאומרת, אם שתי טיפות מים, יש שתי טיפות מים שנופלים מהשמיים, אם הם ייפגשו, יארס זה העולם. זה נשמע מוזר, נכון? כאילו משהו. אבל עכשיו בואו נבדוק את זה מבחינה פיזיקלית. האם ייתכן ששתי טיפות מים באותו משקל, באותו צורה, באותו נוזל, שהם נופלים מהשמיים, יש גשם, נופל גשם, נכון? יורד גשם? גמרא אומרת שאם שתי טיפות גשם ייפגשו, העולם יארס. אז הוא אומר שאתה בסדר, אז הם אמרו, כן, רבנים, לא מתמצאים בפיזיקה. עכשיו בוא נבדוק את זה בכלל פיזיקלית. האם ייתכן ששתי טיפות מים, אותו משקל, אותו דבר, כשהם נופלים ביחד, שיום אחד הם ייפגשו באוויר, אחד עם השני. מה אתם אומרים? מסתם לא, נכון? לא יכול להיות שהם ייפגשו. כי מה יגרום להם לפגש? הם נפלו בבת אחת ונפלים. לשניהם יש תאוצה, אותה תאוצה, אותו מהירות, אותו דבר, אותה חיכוך עם האוויר. אני לא טועה, מה שאני אומר עכשיו? רוח, כן. כן, כן, זה מה שאני אומר, שזה אותם התנאים, שתי טיפות, שזה לא, של אותו נוזל, של אותה מסה, אותו חיכוך עם האוויר, אותו דבר בדיוק. הייתכן שהם יפגשו אי פעם, יום אחד? אם אין רוח, אם אין גורמים אחרים שהם יעשו את זה?
מה, אם אין רוח?
לא.
גם אם יש רוח,
הם
שניהם יעשו את זה באותו...
לא, נגיד יש רוח מלמטה, שואב, אז הוא כן יכול. אני אומר שזה אותם התנאים. יכול להיות שהם יפגשו אי פעם? זה מה שאני אומר, שיש כל מיני, אבל הם אומרים במצב כזה שזה אין השפעות זרות. נפלו שתי טיפות מים אחת אחרי השנייה. יכול להיות שהם יפגשו? ודאי שלא יכול להיות. לא יכול להיות. ואם הם כן ניפגשו, סימן שחוקי פיזיקה התבטלו, סימן שכל עולם נהרס, נכון? זה בדיוק מה שגמרא אומרת. כן, זה אותו עיקרון גם פה. אתה יכול שאתה תרגיש חופשי בלי להיות מסוגל אי פעם להשתחרר משום דבר. חופשי בלי להשתחרר. יכול להיות, אבל זה עולם אחר. בעולם שלנו...
אני נסחף קצת, לא לפסח, אבל...
אז זה מה שעניתי לך. לא, זה מה שאני עניתי לך. הכל יכול, הכל יכול. אבל אתה...
למה זאת הדרך?
מה?
למה זו הדרך?
לא.
אני שואלה על הדרך אם מותר לי.
כן, זהו. אני מנסה להסביר לך. ודאי שהכל יכול, הכל יכול. רק שזה עולם אחר. עכשיו, בתוך העולם שלנו יש... מה שאנחנו קולטים, דרך שלנו, אנחנו קולטים הכל בצורה של ניגוד, ניגודים. אתה מכיר את הבית רק על ידי חוץ, אתה מכיר את תחושה של עושר רק כשאין לך משהו. זאת אומרת שאתה צריך ללמוד הבדלה. למה זה דרך? כי זאת האפשרות ללמד אותנו יכולת להבדיל בין המציאויות. אחרת לא היית יודע מה זה הבדלה, איך אתה מבדיל, צריך הכל אחדותי. והעולם שלנו דווקא הוא עולם הלא אחדותי, עולם פירודי, נקרא אלמא דפירודה. ואנחנו רוצים לראות איך אור אלוקי חודר ומופיע בתוך עולם הפירודי, לא אחדותי. בפירוד יש הבדל בין חירות, חופש, ובין שעבוד. וללא שעבוד, אתה אף פעם לא תדע מה זה חירות. כן?
אפשר שהקדוש ברוך היה בורא בן אדם שנייה לפני המוות שלו. חירות בצורה של בן אדם מבוגר, שנייה לפני המוות, ולהכניס פרוגרם, כל הידע של חיים שלם. אבל לא קרה כלום, רק זה... בדמיון.
כן, כן, ברור, ברור.
אבל זה בתוך, כמו בדיוק שזה קרה.
כן, ברור, ברור.
ואז הוא מת.
כן.
אז למה לא ככה? למה שהוא צריך באמת לסבול ולעשות את זה? כי זה אתה, זה התהליך. מה החיים שלך? מה התכלית של זה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חייב לעשות את זה. וזה הטוב, זה הטוב. אם לא, אז היה יכול להיות רק בדמיון. תכניס את כל החיים. בתוך הדמיון, ותמות, וזהו. ואז יש לך את כל ההרגשות, כל הידע, כל מה שעשית מעצמך, אבל כאילו שזה מעצמך, אבל זה לא מעצמך. אז הנקודה זה מעצמך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה את זה. למה עוד המחל מהעץ הדעת? כי הוא רצה שבחירו, הוא רצה שאני אעשה. לא שאתה, אל תעשה לי מלאך, אל תעשה לי נברא כזה ש... מסתפק לי עם מתנות, אני לא רוצה, אני... מה שחשבתי שהוא שואל זה, למה ככה? למה לא עולם אחר? כן, בעולם הזה ככה, אבל למה העולם ככה? למה לא עולם אחר?
לא, אז אני חושב שזה מה שהסברתי. ההסבר הוא, זה שכתוב שהקדוש ברוך הוא רצה להתגלות בתחתונים, בעולמות התחתונים, כמו שבעליונים. זאת אומרת, מה זה עולמות התחתונים? זה עולמות שבהם הוא איננו. אז הוא יצר את היכולת להיות איננו. אז זה העולם שלנו. זאת אומרת, הוא רצה להופיע שם איפה הוא לא. אז הוא יצר חיסרון.
שאנחנו...
החיסרון הזה...
לגרום את ההופעה שלו.
נכון, בדיוק. האמת היא שאנחנו זה ההופעה שלו, זה לא רק לגרום. אנחנו, זה ההופעת אור אלוקי בתוך עולם. זה אנחנו עצמנו. זה, בעצם זה קדוש ברוך הוא שהוא חודר לתוך העולם.
רוצים.
נכון, בסדר. זה הרעיון. יש דברים שאתה מודע אליהם ולא מודע. זה שאדם לא מודע, אז הוא לא חי את חיי ההכנה שלו, את החיי התכלית שלו. אתה מבין? המודעות זה לא שטוב, אני יודע משהו, לא יודע. מודעות מאפשרת לי להיות מותאם שאני חי על פי מה שאני מאמין. עכשיו אנשים, בדרך כלל, יש משהו שהוא מאמין והחי. זה שני דברים שונים. כשאתה מודע, אז אתה עכשיו יכול להתאים מה שאתה מאמין, אתה עכשיו מבטא את זה במציאות. נגיד, אדם שהוא לא ככה, הוא הולך עכשיו לקנות טיטולים במכולת. באמת, הוא היה רוצה להיות עכשיו מול מחשב שלו, לראות אולי את השיעורים במכון מאיר. הוא היה רוצה עוד משהו, זאת אומרת, יש לי בכל אדם, יש הרצונות שלו.
Rather
been?
I'd rather be fishing.
Fishing, כן, בדיוק. בדיוק, כן. אני מעדיף עכשיו לדוג דגים, ואני יושב בפקק בכל זה. אז החיים שלי כל הזמן זה תסכול בלתי נגמר. יש פה ושם כיפים כאלה, כן? אני כן מדי פעם פישינג, אבל בגדול זה חיים לא מה שאני הייתי רוצה, כן? תמיד יש חיים קרועים. אבל כשאתה מבין שהחיי הכנה שלך, זה שאתה עכשיו בפקק, במכונית וכל זה, זה בונה בך משהו, זה לא משהו שהוא ככה זה, כן? תאכל אותה. זה, that's the life. אלו החיים. ככה זה. אין מה לעשות. צלבי. אז אתה תמיד עבד. אתה עבד של וי, של הסלבי, כן? של החיים. ככה הצרפתים אומרים. אלו החיים. צלבי. אתה תמיד עבד של החיים. תמיד לא טוב לך. פקק באוטובוס, אמא מעצבנת, ילדים מרגיזים, חיתולים עלו במחיר שם, זה כל הזמן, כל הזמן יש משהו שמפריע לי. אתה עבד של החיים, מה אפשר לעשות? אבל מה אפשר לעשות? חייבים לעבוד, חייבים לעבוד, חייבים, חייבים. והחלום הגדול שלך, פישינג, כן, פישינג, או להבדיל משהו אחר, אבל תראו. אבל אם אתה מבין שחיי הכנה הם שבונים בך בסופו של דבר, אם אתה חי נכון, אם אתה מודע לזה, הם בונים בך את המטרה שלמענה אתה חי, אז עכשיו אתה לא מסכן שאתה עכשיו בפקק באוטו בחום בחמסין וכל זה, אתה לא מסכן. אלא אתה יודע שברגעים הללו משהו נבנה בך. מה? לפעמים אני יודע, לפעמים אני לא. אבל אני בטוח שזה לא משהו מנותק שחלק מיציאת מצרים זה היה עצם שעבוד מצרים. אז גם כשאני נמצא בשעבוד וקשה לי וחם ואני מזיע ויש שם פחם וכל זה מסביב, אני לא מסכן. אני לא כזה, אוח, רע לי, כן, למה אני עכשיו לא פישינג? אלא אני מבין, שאולי עכשיו אני לא מבין, אבל אני יודע בוודאות, קדוש ברוך הוא לא היה שם אותי עכשיו במצב הזה סתם. חלק מחיי התכלית זה חיי הכנה, חלק מיציאת מצרים זה שעבוד מצרים, ואני קונה עכשיו יכולת שלי להיות בן חורין על ידי זה שאני עכשיו נמצא בכלא ברוסיה. רק זה מה שבונה ביכולת להיות באמת בן חורין. אם לא היה יציאת מצרים, זאת שעבוד מצרים, לא היה לנו עכשיו כל הרעיון הזה של חירות, חופש, רצון וזה, זה. לא היה עם ישראל שזוכר את יציאת מצרים וכל הרעיון של הליכה כלפי מטרה גדולה וזה, זה הרי הרעיון של יציאת מצרים. יש, כן? זה הליכה כלפי אין סוף. לא היה, כמו שבלי הליכה לבית, לא היה בית. תבינים, זה חלק של זה. ואם ככה, אם אני מבין שזה כל שני מימדים של אותה מציאות, אז אני לא קרוע, אני לא חי מסכן, לא חי נפרד, מפורד בחיים שלי, אלא אני חי בצורה שלמה, שעכשיו אני מבין, שעכשיו אני עובר תקופה כזאת, אחר תקופה כזאת, וכל זה ביחד זה בונה. בסדר? מבינים את העיקרון? בוא נראה אותו כתוב. אז נתחיל מההתחלה, סימן מגיד. צריך להכיר איך שעבוד מצרים ויציאת מצרים הם הנושאים של שני מיני החיים. שני סוגים בחיים, חיי הכנה וחיי תכלית. אמנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי הכנה הם הבאים כדי להקנות אותנו קניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. אתם רואים את זה כתוב? ואלמלא הכוחות שהם נראים לנו שפילים ויוצאים מתעודת הטוב והעושר שהקננו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו ראויים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בהגיע הזמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה הראויה למלא את החיים אורה בהצטרפותה אל הכלל הגדול ההולך ואור ומכניס את הכל לתכליתו הרם ונישא. על כן פה הוא מגיד, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, להראות שהגנות היא צורך השבח. מה זאת אומרת? פה הרב עשה עוד דמקה, עוד יותר גדולה. בהתחלה אנחנו אמרנו שחיי חול וחיי קודש הם שני מימדים של אותו דבר, נכון? עכשיו הרב בא מוסיף לנו עוד מימד, עוד יותר עמקה, דבר עוד יותר פנימי. שמה הוא אומר? לא שזה חול וקודש זה דבר אחד, אלא הרע והטוב זה עניין אחד. הגנות והשבח, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, נכון? ככה כתוב בהגדת הפסח. מה הרב אומר, מה הוא מוסיף? אומר שהגנות הוא צורך השבח. מה שקורה לנו רע בחיים, דברים רעים, זה לא חול וקודש, זה גנות ושבח. גנות הוא צורך השבח. אז יוצא שאין גנות באמת בעולם. אם אתה לא יכול לאכול קורבן פסח בלי אכילה רגילה, אתה לא יכול קודש בלי חול, אז אם אין גנות, אין שבח. סימן שהגנות הוא חלק משבח, כמו שחול הוא חלק מהקודש. כן?
אנחנו מוגבלים בראייה עתידית. בשבילנו, אנחנו גם מוגבלים, נצא מול המצב, אנחנו גם זמניים. אז קשה לראות עתיד. לחיות את זה זה מאוד מאוד גבוה מאוד. איך מורידים את זה בכל הזאת? כי
רב, אנחנו עוד מילא, אבל מי שישב שם במצרים כנראה גם עשה פסח. לפי מה שאתה אומר, לפי אם אברהם או יעקב, או שבנקודות אחרות בהיסטוריה, אחרי היציאת מצרים, איך הוא יכל לעשות פסח? בנקודות האלה, הקשות האלה, אנחנו עוד איכשהו יכולים... אנחנו ביציאת מצרים, ברוך השם, אבל...
נכון. מה שאתה אומר, אתה צודק, ודאי. לצורך, כדי, כיוון שזה כל כך קשה לחיות את זה, לכן יש לנו יום כזה, פעם בשנה, שאנחנו יושבים כולן בסביב השולחן, ומנסים את הדבר הזה להחיות, לחדש, להיות מודע לזה. זה בעצם הרעיון של מודעות.
אתה חושב שאתה ארסי. אתה תמונה הזו שלא עשה מגוי, אבל זה החיות גם כן.
כן.
זה
טוב,
זה,
זה שבוע שאני
לא כמוך.
זה הרעיון, יש הרבה הרבה, נכון. בסדר, עד כאן זה ברור?
הרב, זה לא משווה את
כנסת.
באמת? ברור, כי אין לך, הרב לא
אחריך, הרב בגלל לא אחריך, כי אין שום דבר למטה. טוב. אתם יכולים להמשיך אחרי 11 וחצי?
רק אחד.
טוב.
12 מגיע הרב לאו.
טוב. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם את כל הרעיון הזה, ועכשיו אנחנו נעשה אותו בקצרה. נמשיך הכל, אבל בקצרה. עכשיו אנחנו מגיעים לסימן רחצה. לא, לא מגיעים לרחצה. אנחנו מדלגים על הרחצה.
אפשר להגיד עכשיו?
כן, כן.
כשאדם נתקל במקרים כאלה של חול, אז איך הוא נפול ככה נכון בשביל
שלו? זוכר, זוכר, זה קשה. זה עבודה שלך.
לא מבין.
אז שיבוא למכון מיר ללמוד.
לא, באותו זמן,
הוא
לא מבין מה זה.
אז זה הלימוד, שכשאתה, זה קל עכשיו, אתה יושב פה בקורסה כזאת, ואתה מדבר שצריך ליהנות מהקשיים. אבל כשאתה בקשיים, אתה, אבל יש כאלה שיש נשים שהן לומדות איך ליהנות מהלידה עצמה. זה כואב, נכון? מי היה מוכן לנסות?
לידה?
רק קוקו, כן, השם ישמור, נכון? רק נשים יכולות להסכים לדבר שכזה. כן, שלמות, כן, שלמות. זאת אומרת, הן מציגות את העניין של שלמות. רק מישהו שהוא פשוט גאון. כן, היה מוכן לקחת לעצמו תפקיד להיות אישה בעולם הזה. ויש כאלה שהם, שכל העניין שלהם, של הכנה ללידה, זה בעצם לנסות להחדיר לה לראש שתוך כדי לידה, תוך כדי משבר, ככה לידה נקראת משבר, נכון? שהיא תלמד בזמן המשבר להיות קשורה לאידיאלים גדולים, לרעיונות גדולים, וליהנות מהלידה עצמה ממש, מהכאב. לא שהן לא מרגישות כאב, מרגישות כאב. והן כל כך, כל כך מקושרות לרעיון של יציאת מצרים, שהן מצליחות ליהנות מהלידה, ליהנות ממש.
בכלל סיכום, אבל
תגיד,
אם אדם יכול להגיד שהוא יכול להגיד שהוא יכול
להגיד שהוא יכול להגיד שהוא יכול להגיד שהוא יכול להגיד שהוא יכול להגיד שהוא יכול להגיד טוב, זהו, עכשיו אנחנו מדלגים על סימן רחצה. כן, בבקשה.
רציתי להרגיש את העניין שבעצם הרב מדגיש את הסיפור של התכלית שיש בכל רגע ורגע.
נכון.
התכלית שכל דבר למעשה יש ערך בכל המציאות כולה, היא באה כדי
נכון.
לשמש אותנו כדי שנתעלה דרכה.
נכון.
זאת עבודה עם מציאות שמעצם שמה היא קיימת עכשיו, זאת אומרת, לעבוד עם מה שקיים עכשיו, להתעלות
ולהשתחרר. נכון.
ולמעשה לדעת שמציאות היא כלי כדי שנעבוד איתו.
כן, הכנה, מה שרב.
הוא לא אומר בעצם להישאר במצרים, הוא לא אומר תזכור את מצרים, הוא אומר תזכור את יציאת מצרים. זה בעצם אומר תזכור להשתמש במציאות שיש עכשיו כדי לצאת ממנה.
נכון.
ולהתעלות.
נכון. נכון.
מוצאים את הנקודה האמיתית במסוכיסטים. שזה
מישהו שנהנה מהכאב.
זה הנקודה.
זה כל... נכון. אבל אני חושב שפה הרעיון קצת עוד יותר עמוק. זה לא רק שאני עכשיו מאמין שבנקודה המשבר בקושי יש משהו טוב. אלא אני מאמין, ויש כזה מאמר של הרב קוק, ככה הוא מסביר בעינייה, שאין מצב, אין מציאות כזאת שלנו, שבה לא מסתתר הניצוץ האלוקי. ואנחנו עכשיו, באמצעות החיים הללו, חיי הכנה, אנחנו בעצם חושפים את הניצוץ שמסתתר כאן. אתם יודעים, זאת אומרת, הרעיון הוא לנסות לחשוף, לגלות. כן, וזה העניין של יציאת מצרים, בדיוק. באופן, זה לא רק שעכשיו רע לי, לא נורא, בעוד שעתיים יהיה לי טוב, אני סוף סוף אצא מהפקק הזה במכוניות, ואני אתחיל פישינג שלי, כן? זה לא, אלא אומר ככה, זה שעכשיו אתה תקוע כאן בפקק, זה אומר שעכשיו איפה שאתה נמצא, מסתתר ניצוץ גדול כי שאתה יכול ללמוד אותו. מה זאת אומרת שנסתתר? אין אידיאל לשבת בפקק. אם יש שם כביש צדדי ואתה עברת קצת ואתה יצאת ואתה נוסע, אז תיסע. אתה לא חייב לשבת כמו טמבל בפקק. מדובר כשאין ברירה. אתה כאן. אם אתה יכול לצאת, תצא. אל תחפש שם אידיאלים. אבל כשאתה כבר תקוע ולא יכול לצאת, לא יכול, אז איפה ניצוץ? אולי ניצוץ זה שאתה תחליט סוף סוף לחסוך כסף ולקנות הליקופטר. אולי אתה תחליט שעכשיו אתה לומד על מידת האהבה גם כשמסביב אנשים עצבנים ומזיעים. אולי עוד משהו. אולי אתה עכשיו לומד שהעקום מאת השם, ואתה עכשיו לומד להבין שזה עכשיו ניסיון גדול, ואתה לומד להיות קשור לשם גם עכשיו. אולי. אולי אתה לומד זה שאתה צריך לקנות MP3. באמת. אתה עכשיו כמו מטומטם יושב 20 דקות, אני יודע, או חצי שעה, וזה וזה, ותקוע. ואתה שומע את שם איזה אידיוט אחד בגלי צהל שעכשיו אומר לך כל מיני שטויות, ואין לך, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז אתה לומד שאתה עכשיו רוצה לנצל את החיים שלך, ואתה קונה עם פי שלוש, סך הכל עולה 90 שקל, אני יודע כמה זה עולה, שם מבין פה גיול המחרים ב-89. קונה, ויש לך פה עשרות שיעורים שאתה רק עושה פיק ואתה וכל זה אתה למדת מהפקק. נו, אז זה היה שווה. היה שווה להיכנס בשביל זה לפקק. בלי פקק, מה היית הולך? היית כמו כל החיים, היה כמו פקק אחד גדול. עכשיו אתה פתאום הגעת לחנק. לחנק, יופי, תח, ברור שיש כאן משהו ניצוץ, יש כאן משהו מסתתר משהו, את זה אני אעשה, זה יציאת מצרים שלי, זה מה שאני עושה, זה הדבר, זה הרעיון, נכון, שבמצרים עצמה נמצא גרעין, נמצא ניצוץ, נמצא משהו טוב, בעצמה, לא אחרי שתצא, היא עצמה מגלה את האור, תמון באור. הגנות הוא עצמו בו יש שבח. בסדר? טוב. אז אנחנו מביאים עכשיו לסימן הבא. סימן... לא, לא, בסוף אני אעשה את זה. עוד כמה דקות.
אפשר להוסיף משהו?
כן, כן, בבקשה.
אמרת שהגנות עצמה יש בו שבח. כשאני רואה את הדברים, כדי להעיר את הגנות, אנחנו צריכים לשבח את זה. אני מעיר את הגנות שבו ואז אני יכול לראות את השיעורים שנמצאים בתוך הדבר הזה שהוא כביכול תמם ולא טוב.
נכון. בדיוק, אבל רק צריך לזהר מלעשות אידיאליזציה מהגנות. או, איזה כיף, איזה טוב, זה לא, זה לא. אם אתה יכול לצאת, תצא. מדובר פה על מצב כזה שאין לך ברירה, אתה תקוע, לא יכול לצאת. אם אתה לא יכול, סימן שמי שם אותך שם? קדוש ברוך הוא. בידיעה צריך לצאת, לא צריך לחפש גנות, צריך לצאת. אבל אתה לא יכול, סימן שמישהו שם אותך שם. טוב, הלאה. דילגנו על הרחצה, מוציא מצא. שני סימנים הללו, אני אעשה את זה גם בקצרה. מוציא, זה אומר ככה. אנחנו מברכים על הלחם, כן? מוציא לחם מן הארץ. אחרי שלמדתי את הפסקה הזאת ברב קוק, אני לא יכול לא לזכור את זה. כל פעם בשבת שאני עושה ברכה, מוציא לחם מן הארץ, אני כל פעם זוכר את הרעיון הזה. מה הרעיון? הרעיון הוא זה שזה לא רק לחם יוצא מן הארץ, לא רק פה משהו שהוא צומח, אלא זה מציאות כולה. גם עם ישראל יוצא מן הארץ, וכל זה, זה אותו עיקרון של גנות, שבח, שיציאה מהאדמה, מהקרקע הגסה, הנמוכה, מהאדמה, פתאום יוצא משם לחם, שהוא דבר שאנחנו אוכלים אותו. מטרח בא אברהם אבינו. טרח! עובד עבודה זרה, גס. לא יודע, אתם פעם ראיתם עובדי עבודה זרה ממש גסים כאלה? זה פחד חיים. אנשים שהם, יש כל מיני דברים, הם מתחתנים עם הבנות שלהם, חיים עם אמא של עצמו, אורגים, איזה זוועות עולם. מה הם עושים עובדי עבודה זרה? לאיזה זוועות אדם יכול להגיע? זה שם ישמרנו. מה זה עבודה זרה? זוועות עולם, זה משהו נורא והיום. כן, כמו שרבי עקיבא כותב, אני ראיתי במו עיניי איך אדם הקריב את אבא שלו לכלב. לכלב זה היה, זה היה אל שלו, והוא הקריב את אבא שלו שכלב אכל את אבא שלו. ככה גמרא אומרת. אתם לא יודעים מה זה, קצת, אני קצת ראיתי, קצת הסתכלתי, קצת הרחתי עובדי עבודה זרה. זה פחד. ומשם בא אברהם אבינו, מהאדמה יצא לחם, מהמצרים יצא עם ישראל. זה הרעיון שאצלכם במוציא כתוב, המוציא, כן, מאחריו כתוב ילקוט שמעוני. אתם רואים? תראו מה אומר. אבל הכלל הזה נקרא בתורה, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד, זה פסוק באיוב. מי ייתן טהור, מאיפה הוא בא? מטמא. עכשיו, לשון של גמרא, של מדרש. תניא, דם נאחר ונעשה חלב. דברי רבי מאיר, מאיפה בא חלב ופרה? מדם. כגון אברהם מטרח, חזקיה מאחז, אחז היה רשע, מרדכי היהודי משימי בן גירה, ישראל מאומות העולם. ומי עשה כן? ומי צב כן? ומי עשה את כל, מי ציווה את כל זה? מי גזר כן? כל זה, מי עשה את זה? לא אחד, לא יחידו של עולם, לא קדוש ברוך הוא. זה הרעיון של הרב קוק מסביר אותו במוציא. נעלה עכשיו למעלה קצת ותראו. ואנו באים להכיר בזה את ערכם של ישראל, אל הכללות של מין האנושי, שיש בזה כוח ההכנה של העירוב הכללי בתחילה, ואחר כך התגברות הצביון הפרטי, שמקור הכללות יש בו, מצד היחס אל הכלל המין האנושי, מכל מקום כוח המציאות מתגברת וקדושה מתאחדת, מוציאה אל הפועל הצורה האלוקית של ישראל, ודווקא על די הוצאתה מארץ הכללית. וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אז כשאנחנו, ופה זה כל רב, כל זה מה רב אומר פה, רב קוק על, 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 על היציאת מצרים, ואנחנו אומרים אותם המילים על, על אוכל, כן, על המוציא לחם מן הארץ. אז כל פעם שאני אומר, המוציא לחם מן הארץ, אני כל פעם זוכר יציאת מצרים, וכל זה, כל הדברים הגדולים הללו, ועכשיו אני מברך, המוציא לחם מן הארץ. זה סימן מוציא. סימן הבא, מצא. מצא, טוב, גם נגיד זה בקצרה. איך, מה זה מצא? זה קמח, כן? זאת אומרת, היה פעם גרעין, חיטה, שברו את הגרעין, הפכו ממנו קמח. קמח זה, אם תסתכלו במיקרוסקופ, אתם תראו שקמח בנוי מהרבה הרבה חלקים קטנים. הרבה הרבה קטן, 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 קטנים, נכון? כשאתה שם, שופך על זה מים, אז כל הגרגרים מפסיקים להיות כל אחד בפני עצמו והופכים להיות לעיסה, נכון? אם אתה מסתכל עכשיו על עיסה מתחת למיקרוסקופ, אתה לא תגרה כל גרגרים בפני עצמו. אז זה הרעיון של, של עם ישראל. אנחנו היינו כל אחד בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שהיא נמשלה למים, היא הפכה אותנו כולנו לבלילה אחת, למסה אחת, לבצק אחד, יצקה, כן? ומתוך היציקה הזאת, מתוך הבצק הזה, שמו אותו באש, שזה היה מצרים, בתנור, והוציאו אותה החוצה. וזה בעצם הרעיון של מצה. בלי שום תוספות, בלי שום דבר. גרגירים שהיו נפרדים, הפכו ליחידה, יחידה אחת, שעם אחד, שנשרפה, וזה היציאת מצרים. מה? כן, אבל אז לא מצרים, אז זה הגלות, זה התקופה של, ה, של, של כל התלאות שאנחנו עברנו. זהו, עד כאן. עכשיו אנחנו מגיעים לסימן מרור, ש, שמרור זה בעצם...
אני לא
כל כך מזכור, לא כל כך מה?
על המוציא עצמו.
המוציא הסברתי. המוציא זה משהו שהיה תמה, אדמה, נמוך, רע, תרח, ממנו בא אברהם, ממנו בא חיטה, ממנו בא עם ישראל, מהגוי, מהגלות, מהמצרים. זה הרעיון של מוציא, אתה מוציא, זה לא סתם שזה יוצא, זה כן, אתה מוציא את, 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 את הטוב מרע, טהור מתמה. בסדר? טוב, מרור. נקרא את זה, בסדר? בואו קודם נקרא. המצה היא זכר לחירות, שיסודה היא ההכרה של דרך השם כתורה, היא תולדה נאמנה מוכנה, מוכנת לפי אמיתת טבעיותנו הכללית, מצד הכללות כנסת ישראל, על כן החירות האמיתי היא להתפתח על פי הטבע הפנימי בלא עירוב יסודות זרים המעיקים. זה אומנם מצד עצם טבע הנפש, אבל ישנם גם כן סיגים שנדבקו בנו. והם אינם נתונים לטבע הטהור הישראלי לצאת, נותנים טבע הטהור לצאת לפועל. על כן, מצדם הננו צריכים לקבל גם כן את העבדות הנעימה. עבדות עבד להשם אלוקי ישראל יוצרי מבטן לעבוד לו, לעבד לו, שזה הכישרון קנייננו גם כן בעבדות של מצרים, שאומנם אחרי שיסורו מאיתנו כל הצדדים הרעים של העבדות, יישאר לנו הצד היפה שבו, שעל ידו יוכל אדם באהבה לסבול גם כן משהו נגד רצונו ונטייתו, שהוא יסוד המרור, לקבל באהבה את מרירות החיים, כשיודע שיש לפניו מטרה עליונה ונעלה מוסרית. על כן יבוא המרור אחרי המצה. טוב, מה הרעיון? הרעיון הוא כזה, סיפור. פעם אחת חבר שלי היה במילואים. והיה בחור חילוני שכל הזמן ירד עליו, והחבר היה חוזר בתשובה. הוא רק היה טרי כזה, רק התחיל. והחילוני ירד עליו, כל הזמן צחק, ומה דתיים, פרזיטים וגנבים ומזה ומלוכלכים וריח ותעלדה כל הזמן ולא משרתי בצבא, והיה לו מה הרבה להגיד. והוא ככה סבל הכל בגבורה גדולה. יום אחד אומר לו החילוני, אומר, תשמע, מה שהכי הכי קשה לי איתך, זה שאתה היית בחור כמונו, כזה, זה, זה. איך אתה נהיית דתי? איך זה שאתה מכרת את החירות, חופש שיש לך, ולהיות עבדותי? כזה, כזה עבד אתה. הוא אומר, למה אני עבד? הוא אומר, כי כל דבר אתה חייב לעשות. זה אסור, וזה מותר, וזה אני חייב, וזה אתה לא יכול. כל הזמן, כל הזמן אתה נמצא כזה כמו... ואני עושה מה שבא לי. אני, מה שאני רוצה, אני עושה. ואתה כל הזמן מצוות, 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 זה ציוויים, מה אתה, כל הזמן בטירנות. חיים, חיים, כל הזמן, כל הזמן מישהו מצווה עליך, כאילו מישהו מסתגל מלמעלה ומצווה. זה אתה עבד, מצוות. אז הוא אומר, לא היה לי מה לומר, לא שתקתי. אחר כך זרקו אותם לאיזה מקום שם, לאיזה שטח, והם היו כמה ימים במנותקים מהציוויליזציה. ולחבר'ה נגמרו סיגריות. והם ביקשו אחד מהשני, זה נגמר. ועכשיו הם שלושה ימים נמצאים בשדה, שם בשטח, בלי סיגריות. והם מסתובבים כאלה, ופרצופים חמוצים, וזה, כמו נרקומנים כאלה, כן, שבא לו סיגריה, בא סיגריה, והוא לא יכול, כאילו, לא, לא, זה כזה. חסר, חסר. וזה, ככה הולכים. פתאום אומר, אני רואה את החבר שלי, נדרך כזה, כמו חתול כזה, לפני, כשהוא רואה איזה ציפור כזה. נדרך ככה, מסתכל, הולך לאט, אתה רואה שם סיגריה על הרצפה. צ'ה! הרים את הסיגריה הזאת. ניקה אותה ככה, זה, הדליק. עכשיו אני בן אדם. סיגריה, כן. ואז הוא בא אליו, אומר לו, תגיד לי, מה אתה שם משהו דיברת על העבדות ועבד וזה? מה הקשר? הוא אומר, אתה עכשיו בן חורים? הוא אומר, כן, אני בן חורים. הוא אומר, הסיגריה הזאת פה שוכבת לפחות כמה שבועות, אולי חודשים באדמה, אולי איזה ערבי מלוכלך ישן אותה עם הרוק שלו, ככה הרטיב אותה טוב טוב, או יכול להיות שיש לו איידס או משהו כזה, והוא ככה מצץ את הסיגריה הזאת, זרק אותה על הרצפה, לא גמר לעשן, ואז עברו שם כבשים מעל זה, אולי איזה כבשה שם משהו, זה... כל זה ספוג בכיחסה. ואתה עכשיו, אתה בטח בן חורין גדול מאוד, לקחת את הכיחסה הזה, להכניס לפה, ואתה מדליק וזה, ואתה מרגיש מאושר. איזה זה בן חורין? אתה עבד, אתה אבא של עבד. זה נקרא עבדות. אתה כולך משועבד, אתה כולך עבד לזה שאתה חייב, אתה חייב סיגריה, אתה חייב את השושליק, אתה חייב את זה, אתה כל דברים אחרים, אתה חייב. אז זה נקרא שאתה עבד. למה אני עושה מצוות? כי אני החלטתי. הרי אני כל רגע ורגע יכול להגיד, לא, אני לא עושה מצוות. לא מקיים עכשיו. למה אני מקיים? כי אני החלטתי. אני יכול לקיים, יכול לא לקיים. מי שבוחר זה אני. אתה לא בחרת עכשיו לקחת סיגריה. אתה כמו איזה עבד נרצע, אתה ככה בכוח הובלת לשם, ואתה היית חייב לקחת את הכיחס הזה להכניס לפה, כי אתה, לא הייתה לך בחירה, לא הייתה ברירה. אני שומר שבת, כי אני החלטתי שאני אשמור. אני יכול כל רגע לעשות את זה, אף אחד לא יעשה לי שום דבר. אתה אומר, מאמין בזה, אני החלטתי, זו החלטה שלי. לא יקרה שום דבר עכשיו בחיים שלי. למה אני עכשיו? כי אני בוחר. לכן זה לא נקרא עבד. עבד זה מישהו שלא יכול לא לעשות אחרת. אני יכול. אז הוא ישב כזה, אישה איזה סיגרת, היה לו בגיל, קלקלתי לו כל התענוג, ולא יודע אם הוא תענוג רק מהסיגריה או מהחיים בכלל, כל דבר אתה ככה. ואני לא, זה נקרא להיות, שרק עבד השם הוא בן חורין. מה זאת אומרת? שאתה, רק כשאתה בוחר, אתה מחליט, אז אתה בן חורין. זה הרעיון של מרור. מה בא להגיד סימן מרור? הוא בא להגיד, נכון, אנחנו היינו משועבדים במצרים, והיינו ב... והיה לנו כל ה... אתה יודע מה, אולי אני יכול להיות שאתם מחכים את... מחכים לי במחלקה הרוסית. כן, שאני אבוא ב-12. זה בכיתת אמונה הישנה, אתה זוכר את זה איפה זה? הרצל, הכל מוקלט, אתה כך תשמע. תודה רבה. אז זה הרעיון. יש לו מידה כזאת, זה משהו מיוחד. הוא מת לשמוע את השיעור הזה, הוא מאוד מאוד רוצה לשמוע. תראו אם כל מילה הוא כותב, אבל כשצריך לעזוב, לישון. לא? אמרת לו ב-12. יופי, תודה רבה. לא הצלחתי שום דבר, לא לימדתי עד עכשיו. טוב, אז... אז מה זה הרעיון של מרור? מרור אומר ככה, קרו לי בחיים הרבה צרות, ולמי לא? אין אדם שעובר חיים שלו בלי צרות, נכון? כולם היו צרות. החוכמה היא עכשיו להבין שכמו שאנחנו דיברנו קודם, שהצרות עצמם, גנות הוא עצמו צורך לשבח, עכשיו יש פה לימוד יותר עמוק, עוד יותר, כן? זה, תשימו לב שכל פעם רב הולך ומעמיק יותר ויותר ויותר. עכשיו לימוד עוד יותר עמוק. מה עכשיו בא להגיד לי? הוא אומר ככה, שכשאתה רוצה להיות בן חורין, אתה חייב להיות עבד. למה? כן, יש ביטוי כזה, רק עבד השם הוא בן חורין. למה? זה אפשר להגיד כזה, יפה, רק מישהו שהוא מטומטם, הוא חכם, רק מישהו שהוא חלש, הוא חזק, זה סתם אמירות. אבל זו אמירה אמיתית, אני רוצה להסביר לכם מה הכוונה. רק עבד השם הוא באמת בן חורין. אני אסביר לכם מה הרעיון. כי מה הבעיה העיקרית בחירות? החירות, זה יש חירות המוחלטת, זה דבר שהוא פרדוקסלי. חירות אמיתית הופכת אותך להיות עבד הכי גדול. כי אתה חייב להיות בן חורין. אתה לא יכול לסבול שמישהו אומר לך מה לעשות. מה זה אומר? זה אומר שאתה עבד של החופש. נכון? אתה כל כך חופשי, אתה כל כך אוהב חופש ורוצה חופשה וחופש חופש, שאתה הפכת להיות עבד של חופש. כי אם אתה חייב להיות חופשי, סימן שאתה משועבד לחופש שלך. מתי אתה יכול לצאת מהעבדות של חופש, של חירות? כשאתה תהיה מסוגל לשעבד את עצמך. כשאתה תגיד, לא, אני לא חייב להיות חופשי. אני יכול להיות משועבד, אני יכול להיות עבד. כן. אם אתה חופשי לחלוטין, אתה לא, כאילו, לא יכול לסבול שום משעבוד עליך, אז זה אומר שאתה עבד של חופש. למה? כי אתה לא יכול בלי חופש, נכון? איך אתה יכול להשתחרר מחופש? אתה יכול להשתחרר בצורה פרדוקסלית, על ידי זה שאתה תשתעבד, תהיה משועבד, תהיה עבד, ועל ידי זה שאתה עבד, אתה עדיין מחליט שאתה עושה זה מתוך בחירה חופשית. כן, הפוך על הפוך, בדיוק. רק כשאתה עבד, אתה יכול להיות בן חורין באמת. כשאתה חופשי לחלוטין, אז אתה לא מסוגל לשעבד את עצמך. לא מסוגל, סימן שאתה עבד. מתי אתה כן יכול לשעבד את להשתחרר? כשאתה, אני רוצה עכשיו, אני משתעבד. עכשיו, אני לא משתעבד. אני מחליט, זה תלוי בי. רוצה להשתעבד. זאת אומרת, המרור הזה, הרע הזה, סימן, המרור הוא סמל לעבדות, נכון? עכשיו אני אומר, המרור הזה, אני מעלה אותו על מזבח השם. אני עכשיו הופך אותו, המרור, הרע, הזה שעבוד מצרים, מה יכול להיות יותר רע? אני את אותו הופך להיות לחלק מליל הסדר שלי, שם אותו בסימן כאן, מברך, ואני אומר על אכילת מרור. אני אומר, זה חלק, העבדות הזאת היא חלק מהבניית החירות שלי. ולכן אני מביא אותו לליל הסדר. זה אחד מהסימנים שבו, שמתם לב, אנחנו דיברנו שאתה מתעלה במעלות הקדושה לכניסה של קודש לבית המקדש, אז זה מדרגה, זאת מעלה שאתה קונה אותה כדי להגיע לקדושה. השעבוד, העבדותיות, היא חלק של חירות המוחלטת. וזה מה שהרב מסביר פה אצלכם בסימן מרור, סימן הבא, למטה. בעין היה אומר ככה, הוא באמת, כל זמן שלא יוכל אדם להשתמש גם בכוחות הרעים לטובה, איננו מתוקן בטבעו. והחטא יהיה בו טבעי, לא מקרי. לא. סליחה, אני לא קראתי את הדבר נכון. עכשיו אני עכשיו עובר איתכם, להגיד שהמרור זה חלק אינטגרלי של חופש, דבר הזה אנחנו מבטאים בסימן קורך. אתה לוקח מצה, נכון? או פיתה הזאת, מצה, וקורבן פסח, ומרור, והוספך את כל זה ליחידה אחת, ועל זה אומרים, כך היה עושה הלל הזקן בזמן שבית המקדש קרה. אז מה זה אומר? זה אומר שכל הרעיון של בית המקדש זה אחדות, לאחד את כל הצדדים שדיברנו עליהם ליחידה אחת. ועכשיו רב מסביר את הדבר הזה בסימן קורך, למטה קצת, כתוב עין רש זה עולה טריה, ופה הרב אומר ככה, מתחיל בגנות מסיים בשבח, להורות שהגנות היא צורך השבח. עכשיו, מה שדיברנו קודם, עכשיו תראו את הדבר הזה בעמקה עוד יותר, תראו. מתחיל בגנות של עבדים היינו, אמנם, עבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, וכמה תכונות נשחטות, ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה שלה, ולאותם הסובלים אותה אז. אבל גם תכונות ההכנעה, וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבד השם באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים שישראל מצטיינים בה, ושיביאו בזה, ועתיד להביא טובה רבה להם ולעולם, גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השעבוד. ורק הוא, מי שמסוגל להשתעבד, ישלים את החירות הגמורה בהיות אדם כל כך בן חורין, עד שיוכל בחירותו המוחלטת גם כן להשתעבד עצמו במקום הראוי, להיות עבד במקום שהעבדות היא החירות האמיתית. הבנתם? רגע, לא הבנתם את המילים, את הטקסט? בקיצור, פה מה שדיברתי, כל מה שדיברתי, פה כתוב. כן, תאמינו לי במילה. בסדר? זה הרעיון, אתם תלמדו בבית לבד. זהו, אנחנו גמרנו. עכשיו, מה שנשאר, גם דבר קטן. אני עכשיו רוצה להראות לכם איך עושים את זה בפועל, במציאות. אין לנו, יש לנו 10 דקות.
עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אני, איך כל זה מתרחש בפועל.
הנה, עכשיו אני עושה את זה. לא, לא הכל. עכשיו הגענו עד זה, ופשוט אין לנו מספיק זמן. זה שיעור שעבר ושיעור של היום. זה שני שיעורים ביחד, ואנחנו הגענו עד כמעט סוף הסדר. כאילו, זה לא סוף, זה עכשיו עד חצי סדר. עכשיו מתחיל בעצם שולחן ערוך, שזה אוכל. וזה נשארו עוד כמה סימנים, בסדר? אז זה העיקרון, הבנתם את זה? עכשיו אני מראה לכם איך עושים את זה בפועל, במציאות. עושים את זה ככה. עושים איזה משחק. משחק שהוא, שאתם עושים אגדת הפסח משלכם, כזאת, שבאגדה הזאת כתובים, כתוב כל הסימנים, ועל ידם באופן, בקצרה, בכתב לחצוני, לחצוני, הלחצוני. כתוב דברי רב קוק. אתם מגיעים לסימן הזה, ואתם אומרים את הדברים הללו ממש בקצרה, בשיא התמציתיות, ועוברים הלאה. וכאן גם מעורבים פה דברי תורה של אנשים אחרים. זה בגדול. עכשיו, יש בזה גם משחק. משחק שנקרא משחק אגדה. אנחנו בבית, המצאנו במשחק כזה. המשחק הוא כזה. שאנחנו, אני מחלק לפני תחילת הסדר, לכל ילד מילים. באגדה. כל פעם שאני מגיע אומר מילה הזאת, ילד צריך להגיד פסח מצה ומרור. אתם יודעים שמי שלא אמר, רבי יהודה אומר, שמי שלא אמר שלושת המילים הללו פסח מצה ומרור, לא יוצא ידי חובה. אז אנחנו הופכים את זה, שלושת המילים הללו, פסח מצה ומרור, שזה, שאני מסביר להם את כל הרעיון הזה שעכשיו הסברתי לכם, על מרור שזה דבר חשוב, מה המשמעות של מרור. פסח שזה אכילת הקודש. והמצא שזה הרעיון הזה שיציאה מתוך מצרים. שלושת הדברים הללו, זה צריך להגיד אותם במילים פסח מצה ומרור. אז אנחנו עושים משחק כזה. כל פעם שאני מגיע למילה הזאת, ילד צריך להגיד פסח מצה ומרור. אם הוא אומר, הוא מקבל שם אגוז, שוקולד, קוביית שוקולד, עוד משהו כזה. כן? ואני יושב עם השקית גדולה של אגוזים ושוקולדים וכל זה. ואני מתחיל לקרוא את האגדה. קורא, מגיע שם, נשאר אצלכם, מצד השני של הדף, כתוב ככה. משחק אגדה, אתם רואים? כתוב, מתחילת תפקידים. אתם רואים תפקידים? אחרי זה כתוב משחק אגדה, אחרי כתוב אברהם יצחק, אתם רואים? כן. כתוב שרץ, שאהבתם, לעיניך, חירות, בנגפו, אתם רואים? זה מילים שם קצת קשות, כי אברהם יצחק הוא בעצמו קצת תלמיד חכם קטנטי כזה, אז אני נתתי לו מילים קצת קשות. ויהודים בגיל יותר קטן, אז הם מילים יותר פשוטות. יהודים שהם ממש ממש קטנים, אז ביטויים שלמים, זה לא, כן, זה כתוב כאן, ישראל בטח בהשם, כן, שזה ביטוי שלם, שזה לתמה, היא הכי קטנה שם איתה. שהיה צריך בכלל להגיד, ברוך שומר הבטחתו לישראל, זאת אומרת, כאלה סימנים שאני שם קם, אומר, משהו כזה שהוא צריך לשים לב, ואמא עוזרת לו, אומרת, מתי שהרבא יגיד, ברוך שומר הבטחתו לישראל, אתה תגיד פסח מצה ומרור. הוא יושב במתח כזה, מחכה לשלם פסח מצה ומרור, תגיד. אז אני פשוט מקריא את האגדה טבעי, פתאום אני אומר מילה שם, אף אותנו יוצא השם מארץ מצרים, המילה אף אותנו כתובה אצל שלום ציון. אז היא צריכה לצעוק, פסח מצה ומרור! צועקת, מקבלת משהו. וככה בסוף הסדר הם מקבלים בוכתה של השוקולדים ושל הזה, והם יושבים בדריכות גמורה, עד שולחן עורך. אחרי שולחן עורך יש שם עוד סיפור, שם זה אפיקומן. אבל הם לא נרדמים שום דבר, הם יושבים בדריכה וקוראים כל מילה מילה, כי זה מה שמחזיק גם. ואני עושה קצת מזה עסק, אני לא סתם נותן גוז מאור, כל הכבוד, משהו כזה, או, ראיתם את המילה הזו, כאילו, מעודד מאוד להגיד ולשאול שאלות, ואחר כך אני שואל שאלות לכל ילד, אחר כך, הנה פה נשאל, בסוף הגדה, אני אומר לכם, אני אשאל אתכם שאלות, והם לא יודעים מה אני אשאל אותם. אז בסוף הסדר, אני למשל נשאל, מי, אני שואל את רחל, מה הם ארבע קושיות? אז היא צריכה להגיד, ארבע קושיות, כן, שאנחנו בין יושבים בין מסיבים, ואנחנו אוכלים, ויש קושיה חמישית, ומי יודע מה יש קושיה חמישית שעושים בזמן בית המקדש שהיה קיים. מה עם זה, או אני שואל שם אביגייל, מה הם עשר מכות? אז היא צריכה להגיד, שם דם צפרדיה וכינים הרוב וכו' וכו'. אז כל פעם שהם אומרים תשובה נכונה, הם מקבלים עוד כאילו, אבל זה, זה לא פרסים שניתן, זה משחק כזה, אתם יודעים? משחק אתה... ולכל אחד מקבל, פה אני הבאתי רק שאלה אחת, אבל בדרך כלל אני שואל הרבה שאלות, והם כולם כתובים, והם צריכים לדעת ש... למשל, מי חשב שמצרים לקו 300 מכות? זה לא דבר פשוט, לא כל אחד זוכר. קראתם הרבה פעמים אגדת הפסח, לא זוכרים את הדבר הזה. אבל היא יודעת שהיא שואלה את השאלה, אז היא מנסה לזכור ולהבין את זה. וככה זה עובר, בעצם כל ליל הסדר זה עובר במין משחק כזה של כיף, של המהירות דבורה. כל פעם מישהו קורא, מישהו אומר, ומומרים כל פסח נוצר לסור. שירים כל פעם שירים, כי יש שם שירים באותו זמן. וכל אחת יש לו להגיד דבר תורה. אז למשל, אצלכם, תהפכו את הדף לכאן עוד פעם, אז תראו שפה באמצע כתוב, רחל, סיפור על רב מנדלביץ', איך הוא שם, שמר פסח בכלא ברוסיה. אחר כך אנחנו ממשיכים, יחס, אני אומר משהו, מגיד, קוראים את הגדה. אחר כך שם שיה שואל, מה נשתנה הלילה הזה. אחר כך אברהם יצחק, מספר שם על הסימן דצה חדש באחיו. הוא אומר את דבר התורה שלו. אז הוא מסביר את, שהוא, את הדברים שהוא מכין זה. אז ככה זה יוצא, כל הסדר מסתובב סביב הרעיונות הללו, והוא קליל מאוד, נחמד מאוד, ועוברים, בדרך כלל אנחנו משלים לצאת תוך 4 שעות, מ-8 עד 12, כי זה התחצות, צריך לקרוא את קורבן. זה עובר כערף עין, בכיף, בשמחה, כולם נהנים, בדרך כלל משתדלים שזה, וזה יוצא טעים ונחמד, כאילו זה מין happening כזה, וליל הסדר זה צריך להיות שזה happening, זה מין, מין משחק כזה, כיפי גדול. אז אולי בשני מילים אני אראה לכם פה איך אני מקחה. למשל, אנחנו מתחילים, קודם כל אני מסביר להם בהתחלה שהסברתי לכם שזה כניסה לבית המקדש, 15 מעלות, ואחר כך, תמה. אז איזה הם 15 מעלות, אז היא אומרת אותם, צריכה לבכור, אומרת, סימני הסדר, קדש, רוחץ, קרפס, יחד וכו'. כך אני מתחיל, אומר, עכשיו אנחנו לומדים לעשות קידוש, ודעו לכם שיש לכל אחת מישראל כוח לתן קדושה מצידו אל היום. בדרך כלל היום הקדוש הגדול שלנו, יש בו קדושה משל עצמו, נכון? אבל לנו יש קדושה ישראלית שלנו מצדנו, ואנחנו מוסיפים את הקדושה מעצמנו ליום הקדוש הזה. וזה נקרא שאני עושה קידוש, מה אני עושה? אני מקדש את היום. ואז אני אומר, עכשיו מוזגים את יין, כל זה, ואנחנו אומרים, אנחנו עכשיו מקיימים מצווה ראשונה, של ארבע כוסות, זה צריך לשתות את זה בהצבה, ואנחנו עושים את המצווה הזאת בשם כל ישראל. ואת זה אנחנו אומרים את זה כולם ביחד, מילה בשם כל זה, ועכשיו מודגש. אינני מוכן מזמן לקיים מצוות קדוש ומצוות כוס ראשון של ארבע כוסות, לשם ייחוד קודשי בריך ושכנתה, על דעות אמיר ונעלם, ואז כולם מסובים אומרים, בשם כל ישראל. ואז מתיישבים, כן, ואז אומרים את ה... סליחה, ואז אומרים את הנוסח של ברור פרי הגפן וכל זה, ואז שותים בהסבה. סימן הבא שלנו, יחץ. סליחה, אורחץ. מה זה אומר? אורחץ, אנחנו נוטלים ידיים, כאילו זה ללחם, רק בלי ברכה. ואנחנו מכוונים בזה למרור שאנחנו עומדים לאכול, ואת ה... סליחה, לא מרור, ואת הקרפס שאנחנו עומדים לאכול. סליחה, גם מרור, כן. לא. לא, בלי מרור, לא, אין מרור, כן. אנחנו נוטלים ידיים, בלי ברכה. ומתכוונים למה שאנחנו נגידים לאכול עוד מעט כרפס. אז מה זה אורחץ? בדרך כלל אנשים אומרים שהמטרה זה דבר כל כך גדול, כל כך חשוב, הוא יכול להשתלט עלינו. שכל כך חשוב לנו לעשות מצווה, שאנחנו נגיד לא משנה באיזה דרך נעשה. אפשר לגנוב משהו כדי להביא, אני שואל את, נגיד את שלום ציון. מה את חושבת? אם אני חייב עכשיו לאכול מצות, ואין מצות, מותר לגנוב מצה כדי לעשות? לא, נכון, לא מותר. למה לא מותר? כי זה נקרא שמצה, מצווה בא בעבירה, אסור לעשות דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות מצוות לא בכל מחיר. לא בכל דבר, אלא עושים את זה בידיים נקיות, אנחנו לצורך זה נותנים ידיים. וזה סימן שלנו רוחץ. רב קוק אומר את זה, והמטרה עצמה עלולה להשגות את האדם מדרך ישרה והטוב. ואנחנו רוצים לדעת שאנחנו מתפטרים, שאנחנו לא עבדים גם של מטרה הקדושה. אנחנו לא עבדים של מצווה. אנחנו גם מצווה עושים מתוך הבנה שזה רצון השם שהיא תעשה בידיים נקיות. ואם אי אפשר לעשות את זה בידיים נקיות מבחינה רוחנית, אי אפשר לעשות את המצווה בלי לעשות בזה עבירות, לא נעשה מצווה. לא יהיה לנו לחם, לא, מצה, לא יהיה לנו אוכל, לא יהיה לנו כוסות יין הללו. למה? כיוון שאנחנו רוצים את זה, לעשות את זה רק בתנאי שזה בזה. זהו, זה סימן הבא. ועכשיו אנחנו רוחצים ידיים, הולכים, נוטלים ידיים. כן? זה לוקח שניות. טק, 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 אומר כמה מילים, רעיון, מובן לילדים, הכל צריך להיות מכוון לילד אחד לפני אחרון. נגיד ילד הקטן ביותר הוא בן שנתיים, ילד לפניו בן ארבע, צריך לכוון לילד בן ארבע. שמים? זה כל ליל הסדר אליו. הוא גיבור הראשי של ההצגה. אבל אתה אומר לו דברים עמוקים. ככה שגם מבוגר שיושב פה, גם תלמיד חכם, אם יישב בליל הסדר שכזה, יש לו מה ללמוד, כי זה דברים של הרב קוק, זה לא דברים שלי. זה דברי הרב, אז דברים פה, רעיונות עמוקים, אבל מכוונים לילד. זה הרעיון, זהו.
אבל תקש בסופו של ההגדה, רק אתה אומר?
לא. כן, 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 מחלקים, כן, כן. כל פעם מישהו שהוא מעל גיל בר מצווה, הוא יכול להגיד את זה. טוב, זהו. בהצלחה.